קראנו השבת, פרשת ניצבים וילך, שבת האחרונה של השנה הזו. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אתם וכל הדורות, אתם זה אתם, ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. יש מפרשים שמדובר על ראש השנה, עומדים אז כולם לפני השם. אבל האמירה כאן, אתם ניצבים היום כולכם, כשאתם כולכם ביחד, כלל ישראל כולו הוא תמיד ניצב לפני ריבונו של עולם. היחידים לפעמים קרובים יותר, לפעמים פחות קרובים, אבל כלל ישראל תמיד ניצב ועומד לפני ריבונו של עולם ועושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. יש כלל ויש פרטים, בנוי מהפרטים. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. טפכם, נשיכם, גרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך ועד שואב מימיך. כולם ביחד. כל המדרגות, כל הבחינות, כולם ביחד, כשהם כלל אחד, הם ניצבים לפני השם. פרשה הזאת, המשכה, אנחנו לומדים על עניין הערבות ההדדית שיש בישראל. הנסתרות להשם אלוקינו, והנגלות לנו, לבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. רש"י מביא דברי חכמים, למה נקוד עלינו לבנינו? שאף על הנגלות לא ענה שאת הרבים עד שעברו את הירדן ושקיבלו את השבועה בהר גריזים ובהר עיבל ונעשו ערבים זה לזה. זה מחלוקת תנאים בשאלה הזאת. האם רק על הנגלות נעשו ערבים זה לזה משבאו לארץ ישראל? כלומר, בארץ ישראל נעשו ישראל כלל אחד, כולם קשורים זה בזה, כולם נהיים מאוחדים וערבים זה לזה. עד כמה נהיו ערבים זה לזה, נחלקו התנאים. האם נהיו ערבים זה לזה רק על הנגלות? כי איך אפשר להיות ערב על הנסתרות? כי אפשר להוכיח את האדם אם לא יודעים מה הוא עושה, מה שהוא עושה בסתר. על כן רק על הנגלות ערבים, אבל לא על הנסתרות. או גם ישראל ערבים על הנסתרות. כלומר, הקשר שבין כל ישראל הוא קשר כזה שאחריות היא מחייבת על הכל. הרב כאן דן ומעורר את השאלה הזאת, האם הערבות היא נגרמת בגלל מצוות התוכחה? יש מצוות תוכח, תוכיח את עמיתך. ובגלל שאתה חייב להוכיח, אתה גם אחראי אם לא הוכחת. וזה, אם סיבת הערבות היא מפני שמצוות התוכחה, על כן זה רק על הנגלות ולא על הנסתרות, כי אי אפשר להוכיח על הנסתרות. אבל אם המצוות תוכח תוכח את עמיתך היא פועל יוצא מהערבות, כלומר, כיוון שישראל ערבים זה לזה, יש מצוות תוכח תוכח את עמיתך, הערבות היא כללית, על מה שאתה יוכח להוכיח תוכיח, תוכיח. אבל בעצם ישראל מחוברים זה אל זה, חיבור עצמי, נשמה אחת כללית, וגם מה שאחר עושה בנסתר, זה נוגע לכל אחד מישראל. וכל אחד מישראל צריך לעשות את, מצידו, את כל מה שבידו לעשות, כדי שכל ישראל יעשו את רצונו של ריבונו של עולם, בין בנגלה ובין בנסתר. זה בארץ ישראל. כשמגיעים ישראל לארץ ישראל, הם נעשים ערבים זה לזה, הם נעשים אומה. אתם ניצבים היום, היום כולכם. ואנחנו ממשיכים בפרשה לפרשת התשובה. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי לפניך, והשבות הלבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו. לא כתוב כאן ממש מצוות תשובה. כתוב כאן מציאות התשובה. כשיבואו כל הדברים האלה ואתה תשוב, אז גם הקדוש ברוך הוא, שב ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. כלומר, התהליך הזה, תיאור התהליך העומד להתרחש, אפשר גם להבין שיש כאן מצוות תשובה. כשיבואו כל הדברים האלה, אז תשיב אל לבביך, כן, יש כאן הדרכה, ושבת עד השם אלוקיך. הדרכה ש... אז אתה צריך לשוב. זה לא נאמר בלשון ציווי ממש, כדי לומר לנו שזה גם ברכה, גם הבטחה, ויכול להיות גם ציווי. בוודאי שזה רצונו של ריבונו של עולם. גם אם זה לא ציווי, אנחנו יודעים שזה רצונו של ריבונו של עולם שאנחנו נשוב. וכשאנחנו שווים, אנחנו עושים את רצונו גם אם הוא לא ציווה. והתורה כותבת את זה בסגנון כזה. ועל כן הרמב״ם בתחילת הלכות תשובה אומר, כשישוב החוטא בחטאו יתוודה. כלומר, המצווה היא מצוות וידוי ולא עצם התשובה. כשישוב החוטא בחטאו, אז יש עליו מצווה להתוודות. אבל עצם התשובה זה לא מצווה. הרב זצ"ל פירש שהתשובה היא מצווה כללית, ולכן היא לא נמנית בתרי"ג מצוות. כי כל מצווה שאדם מקיים, הוא גם מקיים מצוות תשובה. כל דבר טוב שאדם עושה, הוא בעצם בזה שב והתקרב לריבונו של עולם. כל התהליך של ההתקרבות לריבונו של עולם הוא מצוות התשובה. נמצא שמצוות התשובה היא לא יכולה להיחשב כמצווה פרטית. היא מצווה שכוללת כל המצוות כולם, כל המעשים טובים, כל ההתקרבות אל השם. והמצווה הזאת, מדרגות יש בה. יכול אדם לשוב בתשובה מחמת איסורים, יכול לשוב בתשובה מחמת עירת העונש. לא קיבל עדיין איסורים, אבל הוא מאמין ויודע שיש שכר ועונש, וירא מהעונש, מפחד מאיבוד השכר, ולכן הוא שב בתשובה, ויכולה להיות תשובה מאהבה. לא בשביל שכר, לא בשביל תוצאות, אלא בשביל מפני אהבת השם. ואכן כאן בפרשה גם שתי התשובות האלה נזכרות. ושבת עד השם אלוקיך, זו תשובה מהירה. ואחר כך ומל השם את לוקחה את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה היובך, ואתה תשוב ושמעת בכל השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. פה כבר מדובר על תשובה מאהבה. ואם אמרנו שהפרשה הזאת מדברת, מתארת, מבטיחה, מברך, יש כאן ברכה, כך יהיה. עם ישראל ישוב בתשובה מהירה, ובסופו של דבר גם בתשובה מאהבה, ויגיע אל מדרגתו השלימה. והפרשה ממשיכה, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלטי ממך, ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא. למור מי יעלה לנו השמיים, ויקחיה לנו. לא מעבר לים היא. למור מי יעבור לנו אל עבר הים, ויקחיה לנו, וישמיענו אותה ונעשינה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. המצווה הזו, הרמב"ן מפרש, וגם ספר העיקרים מפרש, שהמצווה הזאת, זאת מצוות התשובה, שמקודם דובר עליה. המצווה הזאת לא נפלטי ולא רחוקה, מצוות התשובה. היא לא בשמיים. מה שאומרת התורה היא לא בשמיים, כי בעצם המצווה היא כל כך חשובה, שאפילו אם צריך לעלות לשמיים כדי לקיים אותה, אז צריך לעשות את זה. או אם מעבר לים, צריך לעבור מעבר לים. זאת המצווה שאין חשובה ממנה. אומר ספר העיקרים, משל לחולה, שחולה במחלה אנושה, ומוכן לשלם כל אשר לו כדי להבריא מהמחלה הזאת. אם צריך לנסוע מעבר לים, ייסע מעבר לים. אם צריך להשיג משהו, אני יודע, במאמצים עצומים, כמו מעין לעלות לשמיים, כמה שהוא יכול לעשות, מוכן לתת הכל בשביל רפואתו. ומצוות התשובה היא אותו דבר. היא כל כך חשובה, שאין גבול למאמצים שצריכים לעשות כדי לשוב בתשובה. באה התורה ואומרת, באה רופא ואומר, לחולה אתה לא צריך לנסוע מעבר לים, אתה לא צריך לעשות מאמצים כבירים עצומים, בכמה פרוטות אתה יכול לקנות את התרופה, ואתה תהיה בריא. כך היא מצוות התשובה. בפיך ובלבבך לעשותו. לא מעבר לים, לא בשמיים, אתה יכול בקלי קלות לשוב בתשובה. להחליט בלב, בפיך ובלבבך לעשותו. להתוודות, והנה אתה נסלח לך. במבט ראשון זה לא נראה שאפשר ככה לשוב בתשובה. אדם חטא, אדם קלקל, אדם פגם, צריך בוודאי לעשות מאמצים גדולים לתקן את הפגם, להסיר את הכתם, איך להתנקות מהחטאים. האם אפשר בקלות לעבור על כל זה לסדר היום ולהיות בעל תשובה ולהתנקות? במבט ראשון נראה שבלתי אפשרי, שצריך להתאמץ ולהתייגע הרבה מאוד כדי לתקן את המעוות. ואם זה עבירות רבות, ואם זה עבירות חמורות, צריך לעשות מאמצים עצומים כדי לתקן. באה התורה ואומרת, לא כן הדבר, לא מעבר לים, לא בשמיים, כי בפיך ובלבבך לעשותו. אתה יכול בדיבור, לא צריך לעשות מעשים. בלב אתה חוזר, מצטער, מתחרט, מתוודה, מקבל על עצמך לא לעשות את מה, לא לעבור עוד פעם, והתשובה מתקבלת. הייתכן? זה לא הגיוני. שאדם חטא ופגם וקלקל ואומר סליחה וזהו, והכל בסדר. זה לא נראה, לא מתקבל על הדעת. אנשים קשה להם להאמין שאפשר לשוב בתשובה בכזאת קלות. זה לא נראה ככה. אבל ככה התורה אומרת. הפיך ובלבבך לעשותו, לא מעבר, קרוב אליך הדבר מאוד. ממש קל. קרוב אליך הדבר מאוד. והסיבה, מפני שריבונו של עולם רוצה בתשובה. הוא רוצה שישראל ישובו בתשובה. והוא מוכן לסלוח ולמחול על הכל. זהו חסד אלוקי, זהו אינטרס אלוקי, שישראל ישובו בתשובה, שהעולם יהיה מתוקן, והוא מוכן לסלוח ולמחול על כל החטאים, אם האדם באמת מתחרט, ובאמת מצטער ומתוודה, ומקבל לעצמו לא לחטוא יותר, ריבונו שלה מוחל וסולח על כל החטאים. זה לא נראה, לא מובן. עוד יותר לא מובן שריבונו של עולם, מי שישוב בתשובה מאהבה, אז הזדונות נפחות לזכויות. הכיצד? איך הזדונות נפחות לזכויות? עשה אדם עבירות, קלקל, לכלך, הכתים, פגם, איך אפשר להפוך את זה לזכויות? מה, הופכים את הקטם לקישוט? איך זה ייתכן הדבר הזה? אוהבים נדבה. זה באמת נדבה אלוקית. זה לא מפני שזה הגיוני וסביר, אלא מפני שריבונו של עולם רוצה בתשובה. הוא מרבה לסלוח. חנונה מרבה לסלוח. הוא רוצה שישראל ישוב בתשובה. והוא מוכן לוותר הרבה. והוא יודע שאנשים שחטו מפחדים לחזור בתשובה. יודעים שיש להם מניעות, הם מפחדים שהתשובה לא תתקבל וכו', ויש עיכובים. והוא לא רוצה שיהיו העיכובים האלה. מכיוון שזה חשוב מאוד להופעת השם בעולם, שכולם ישובו בתשובה. אז מוכן הקדוש ברוך הוא לעבור לסדר היום למחול. אני פעם השתמשתי בדוגמה, מדינת ישראל החליטה שכל מי שירד ורוצה לחזור לארץ, אחרי שהוא היה כמה שנים בחוץ לארץ, ברח מהארץ, מהאחריות, מהצבא, מהמילואים, והיה בחוץ לארץ, ושם בילה כמה שנים, ועכשיו הוא רוצה לחזור לארץ ישראל, אז הוא יקבל הטבות. לא ייקחו לו מיסים על המכונית שהוא יביא, ועל עוד דברי חשמל, ועוד יקבל הטבות כמו עולה חדש. כל אלה שהיו בארץ, והיו במילואים, ושילמו מיסים, ועמדו בכל הקשיים שהיו בארץ, לא מקבלים את ההטבות האלה. מה, מגיע ליהודים, מגיע הטבות? מגיע להם כפל כפליים עונש. על זה שהם ברחו, על זה שהם התחמקו והשתמטו מכל העול שיש כאן במדינה. למה מדינת ישראל עושה אי צדק כזה? והתשובה, כי לא עשו להם טובה. לא עשו את זה בגלל העולים, בגלל החוזרים. מדינת ישראל עשה את זה מפני שרצתה שיהיו פה יותר אנשים. והכי פחות מצידה מאמץ להשקיע זה באלה שירדו, שיחזרו בחזרה. כי העולים החדשים, עד שהם יתארו פה, זה עמל יותר גדול. ואלה יחזרו ומיד יהיו שותפים בכל מה שנעשה כאן. בואו ניתן להם כמה הטבות, זה משתלם לנו. זה לטובת המדינה, ההטבות האלה. עושים את זה להם, להם לא מגיע בעצם, אבל אנחנו צריכים לעשות להם את זה, כי לנו זה טוב. ריבונו של עולם גם כן עושה את החשבון, האינטרס שלו. לא מגיע לחוטים לסלוח להם. אבל אני צריך אותם שהם יהיו חיילים שלי. אני צריך אותם שהם יהיו פה ביחד עם כל עושה רצוני. ולהם קשה לחזור, סולח לכם, בואו, חזרו. אני אתן לכם מתנות. מה צריך לפייס אתכם? העיקר תחזרו בחזרה. זה רצונו של ריבונו של עולם. לא מגיע, אבל הוא רוצה. ננצל את ההזדמנות. זה רצונו יתברך. אולי בעומק אפשר גם להסביר שבאמת החטאים, עיקר עניין החטאים זה הרצון הלא טוב, שאדם בחר ברע, כוח הבחירה של האדם. כי בפועל מה שאדם עשה, נניח שאדם הזיק לחברו, פגע, העליב את חברו. הרי יש לאדם בחירה חופשית, אבל אם אדם השני לא היה צריך להעליב, אז לא היו, אז מה פתאום שמישהו ירצה לבחור ברע? אדם אחד רוצה להכות את חברו, אבל לחברו לא מגיע מכות. אז איך זה יתקיים? שהוא יש לו בחירה חופשית, אבל השני לא מגיע לו, שני דווקא מגיע לו דברים טובים. והוא החליט להרביץ. סדר הקדוש ברוך הוא, סדר אלוקי, שכל מה שאדם עושה, זה יהיה מושגח. כלומר, אתה רוצה להכות, אז תרצה להכות את פלוני שמגיע לו מכה. הוא מקבל מכה מפני שזה מגיע לו. כי לא הרוד ממית, אלא החטא ממית. לא, זה שיתן לך את המכה, הוא נותן, זה ריבונו שלנו נתן את המכה. אבל אתה אחראי שאתה החלטת להיות, אם אדם החליט לעשות מעשה רע, הוא אחראי על מעשיו. אף על פי שהתוצאה הייתה מושגחת על ידי ריבונו של עולם. כלומר, יש כאן איזה תאום בין הבחירה החופשית של האדם ובין ההשגחה האלוקית, שכל מה שאדם עושה, זה כמו שכבר הקדוש ברוך הוא קבע, זה ככה היה צריך להיות. מצד אחד יש לו בחירה חופשית, מצד שני הכל היה צריך להיות. ועל כן כל מה שקרה זה אשמתו כל עוד שהוא בחר בדבר. אבל ברגע שאדם חוזר בתשובה, אז כאילו הוא מסתלק מהתוצאה. כי כל הקשר שלו עם הדבר זה היה מפני שהוא בחר. הדבר היה צריך להתקיים. פלוני היה צריך לקבל את המכה. אלמוני היה צריך לקבל את העלבון. זה היה צריך להיות בלב אחי. אבל אתה החלטת לעשות את זה, אתה לוקח על זה, אתה אחראי על זה. חזרת בתשובה, הסתלקת מהרצון, ניתקת את עצמך מהמעשה. המעשה הזה כאילו נעשה מאליו. כלומר, כל האחריות של האדם זה על רצונו. זה על בחירתו החופשית. וכשאדם משנה את רצונו, הכל מתהפך. כי הכל תלוי ברצון. וכוח הרצון הזה שנמשך כל הזמן, הוא יכול להפוך אותו עכשיו למפרע. והרצון ישתנה, עכשיו הוא רוצה לטוב. וכל הרצון מתהפך לגמרי. והתוצאות המעשיות אינן נוגעות לו. זה הביור של אפשרות בכלל של החזרה בתשובה, והרב מדבר על זה באורות התשובה. על כן באמת גם זה מובן, לפי ההסבר הזה, היכולת לחזור בתשובה ולהתקן, והכל תלוי רק ברצון. ואם אדם פיתח את הרצון באופן שלילי, ועכשיו יש לו כוח רצון מפותח, והוא משתמש בזה לחיוב, אז יוצא שהזדונות נהפכות לזכויות. שהכוח הרצון הזה, שהוא כל קודם היה לכיוון לא טוב, אבל הוא התפתח בגלל שהוא מאוד נמשך אחרי הדברים הלא טובים. עכשיו כוח המשיכה הזה שהתפתח, הוא נהפך לחיוב, נמצא שהוא בעצם הפך את הזדונות לזכויות. כי הוא התנתק מכל התוצאות. אפשר לחזור בתשובה. יש עוד ביור, קרוב עליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, זה הכוונה היא על קריאת שמע שאדם אומר בכל יום. בכל יום אדם אומר בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. וכשהוא אומר בכל נפשך, הכוונה היא נכונות למסור את הנפש. אם אכן אדם כך יחשוב בבוקר כשהוא אומר שהוא מוכן למסור את הנפש לעשות רצונו של ריבונו של עולם, ואם מישהו ינסה למשוך אותו לכיוון של איסור, של עבירה, שצריך למסור את הנפש, הוא מוכן למסור את הנפש. אם צריך למסור את כל הממון, מוכן לתת את כל הממון, ובלבד לא לעבור על איסור. וההלכה מחייבת שכדי שאדם לא יעבור עליו, הוא חייב לתת את כל ממונו. על ממסור את הנפש יש רק על שלוש עבירות שאדם חייב למסור את הנפש עליהם. אבל על למסור את הממון, אם אדם מחייבים אותו לעבור עליו, איזשהו לב, והוא יכול על ידי שהוא מסור את כל ממונו לא לעבור בלב, הוא חייב לתת את כל ממונו, ובלבד שיהיה לא יעבור בלב. לתת את כל ממונו, פירושו של דבר, כפשוטו, להישאר ארום, בלי כלום, את הדירה, את הרכוש, את הכסף, את החשבון בנק, הכל. להישאר בלי כלום, ולא לעבור עבירה. וכשאדם אומר בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, ומתכוון למה שהוא אומר, ואחר כך, במשך היום, אם יש לו איזה קושי בקיום תורה, בקיום מצווה, הוא אומר לעצמו קל וחומר. הרי למסור את הנפש הייתי מוכן, אז אני לא אתאמץ להקדים למצווה, לעשות את המצווה הזאת, אז אני אתעצל, אז אני אבטל מהמצווה, או אני אהרר הרהורים רעים, או אני אסתכל, איך? הרי אני מוכן למסור את הנפש. כך אמרתי בבוקר, כך אני גם חושב. עד הערב זה ודאי מחזיק מעמד, ההרגשה הזאת של נכונות למסירות נפש. בערב אדם עוד פעם אומר קריאת שמע, ואז הוא כל הלילה מוכן למסור את הנפש. אז ודאי שהוא מוכן כל המאמצים על קיום הפרטים של תורה ומצוות שאנחנו נפגשים בהם במשך היום, על אחת כמה וכמה. ברגע שאדם נמצא בתודעה הזאת, שהוא כולו מוכן למסור את הנפש, עקב אמירתו את קריאת שמע בכוונה, אז הוא כולו משתנה לאדם אחר. יש בצטל קטן של רבי מלך מליז'נסק, שאדם בשעה שהוא פנוי ועומד ככה ואין לו מה לעשות, יערר במסירות נפש. יערר, אם יזדמן לו למסור את הנפש, איך הוא יעשה ויחשוב על זה בצורה ככה בדמיונו, ימחיש לעצמו בדמיון את התחושה הזאת שהוא קופץ לתוך מדורת אש והוא נשרף, ואיך זה, איך מרגישים אז את כל הרגשות, כדי שיהיה מוכן נפשית למציאות הזאת. אתה צריך כל דבר לתרגל, לא לתרגל בפועל, לתרגל במחשבה, ברגש, איך באמת נעשית מסירות נפש, כמה צריך להתייגע על זה. וזה הפירוש, יש מישהו שפירש שזה הפירוש של אמר רבי עקיבא, כל ימי הייתי מצטער מדי יבוא פסוק זה לידי. מה הפירוש מצטער? היה צריך להיות כל ימי הייתי מצפה מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו. מה זה כל ימי הייתי מצטער? כל ימי דמיינתי את הצער שיש למסירות, כשמסורים את הנפש, איך כשיבוא פסוק זה ידי, איזה צער זה, כדי להיות מוכן נפשית להתמודד עם זה. אדם מדבר, מוכן למסירות נפש, ולא המוכנות שלו לא אמיתית, אבל כשהוא ייפגש בזה הוא לא יוכל למסור את הנפש. אם אדם נמצא בתודעה הזאת, אז כשבא לו איזה עירור, הולך ברחוב ומשהו יכול למשוך את עיניו, וחס וחלילה ולא תטורו, אז מיד הוא מוכן למסור את הנפש. אז ודאי שכל מאמץ קטן כזה, זה ודאי מרגיש שהוא עכשיו מוסר, מקריב איזה כוח כזה, מתאפק, מתגבר ולעבודת השם. קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אנחנו במוצאי שבת של ערב של השבוע האחרון של השנה, הימים קצרים, ימים מעטים, אבל כפי שראינו קרוב אליך דבר מאוד, לא צריך הרבה להתאמץ, אפשר להגיע לראש השנה נקיים וטהורים. כבר דיברנו בפעמים הקודמות שאנחנו באים גם עם מעלות ועם דברים טובים שעשינו, וסיכום השנה הוא לא שלילי בלבד, והרבה דברים טובים ברוך השם עשינו במשך השנה, הרבה מאוד דברים טובים עשינו, ואנחנו צריכים מאוד מאוד לשמוח בהם ולא לבטל אותם ולא להקטין אותם, כי הם גדולים ונפלאים. יש דברים שאנחנו צריכים לתקן, אין כל ספק, אנחנו יודעים בעצמנו שגם הדברים הטובים שעשינו, יש כל מיני שיפוצים שאפשר לשפץ במעשי המצוות ובכוונות, להדר יותר בשלימות, אבל נזכור שאנחנו, הסך הכל הוא חיובי, ודווקא בגלל שהוא חיובי, זה ממריץ להשלים את עצמנו ולהיות עוד יותר מתוקנים ועוד יותר שלמים. החטאים הם כתמים על בגדים, וככל מה שהבגדים יותר לבנים, הכתמים יותר בולטים ויותר מכוערים. וכיוון וכשאדם, המצוות, המעשים שלו הם בגד, הם בגדים. אם חס וחלילה מי שעשה הרבה עבירות, יש לו בגדים צועים. ועל זה אמר הנביא, הסירו הבגדים הצועים מעליו, ואלבש אותו מחלצות, וכך שרים האבונות. כלומר, נוריד את כל הלבוש הזה. אפשר להחליף בגדים, בגד חדש, ואפשר לנקות בגד מהכתמים, כמה כתמים שישנם, אבל אנחנו צריכים לדעת שבאמת, ברוך השם, אנחנו הסתמצנו והשתדלנו, וריבונו שלם רואה את כל הדברים, כל המאמצים שעשינו, והוא שמח מאוד מאוד בהם. ואם אנחנו נשתדל עכשיו לתקן את מה שלא היה בידי, את מה שלא היה בשלימות, אז בוודאי שאנחנו נבוא הרבה יותר שלמים ומתוקנים. אנחנו באים אל הריבונו של עולם, לא מבקשים, אף על פי שיש לנו הרבה זכויות, לא באים לבקש על הזכויות. בקשים, באים לבקש על חסדי השם, על שהם בלתי מוגבלים. אבל יש עוד דרך לבוא, יש אל ריבונו של עולם. אתם יודעים, אני אגיד לכם פעם אחת, אני זוכר איזה בתקופה שהייתי, תקופת קצרה שהיינו בצבא, תקופה הראשונה, תרשו מאיתנו לנקות את הרובים, להבריק את הקנה, והנה אני משתדל ומשתדל לנקות ולנקות ונקות, וכבר הגיע שעת המסדר, ולא היה נראה לי שזה נקי לגמרי. אבל עומדים כולם במסדר ואסור לדבר, והמפקד עובר מאחד לשני, ואני לא יודע מה יהיה כשיגיע אליי, ומסתכל בכל קנה ודורש, וקודם הוא איים באיומים, מה יעניש את מה שמי שלא יעשה, שלא יטפל בנשק כמו שצריך. מגיע אליי, אני אומר לו, לא יודע אם היה מותר להגיד, אבל אני אמרתי לו, אני השתדלתי מאוד וזה לא הלך, זה לא נקי, אני מאוד מצטער. אז הוא מסתכל ואומר, לא, זה בסדר. לפעמים אנחנו מטילים על ילד לעשות איזה משימה, שולחים אותו לחנות, בדרך הוא פגש חבר, שכח שהוא צריך ללכת לחנות, בינתיים נסגרו את החנות, הוא בא הביתה בוכה, שכחתי ואני מצטער ולא הספקתי לקנות. והוא בוכה. ומה יעשה? אבא יצעק עליו? הוא אומר, אבא, אני שכחתי ואני לא בסדר, ומה אני אעשה, ותמיד אני שוכח, ואף פעם אני לא זוכר, וכל פעם אני רוצה לעשות את מה שאתה מבקש ממני, ואני לא מצליח. מה אבא אומר? אין דבר, אין דבר, יעבור. ככה צריך לבוא לריבונו של עולם גם כן להגיד. אנחנו רק השתדלנו ונורא רצינו, ופה פספסנו ושם פספסנו, לא רצינו שזה יקרה הדבר הזה. ואנחנו בוכים. והוא ינחם אותנו. אין דבר, לא נורא, הייתם בסדר, השתדלתם, רציתם, פעם הבאה זה לא יקרה, בעזרת השם. יהי רצון שתהיה לנו שנה טובה, שנספיק באמת לחזור בתשובה לפני ראש השנה, ונבוא נקיים וצחים, ותהיה שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה לנו לכל ישראל.